ב' למעשה הפסקה שאנחנו צריכים להתחיל היום, אנחנו נחזור טיפה אחורנית לפסקה א' באמצע, אבל לפני כן השיעור שלנו יהיה מוקדש לרפואת כל חיילי צה"ל שנפצעו אתמול באזור הר דב, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה מן השמיים לכל אבריהם ולכל גיבורים יחד עם כל חולי עמו ישראל, שיהיה גם הקדוש ברוך הוא ישלח ברכה והצלחה לכל היושבות על המשבר, כל היולדות שנמצאות בחדר הלידה יחד עם ביתי היקרה, ושכולם יזכו, שהשיעור הזה יעמוד בזכותם, יזכו ללדת בקלות ובצמחה, ויהיה להם ולעוברים הנולדים, לתינוקות הנולדים, כולם בריאים ושלמים ושמחים יחד עם כל עם ישראל, אמן.
אמן.
אנחנו היום, כשדיברנו על דבקות, אנחנו הרי דיברנו בשיעור הקודם, ואמרנו שכשהרב מדבר על דבקות, אנחנו נכנסים קצת, הרב נותן לנו אולי איזו הצצה. פתחנו פתח קטן כזה, בתוך עולם לא מוכר לרבים מן האנשים, וזה עולם הנסתר, עולם הסוד. ובאמת, תמדתי לעצמי, הרי כשדובר על דבקות, והרב מחבר את זה באופן ישיר לתורת הסוד, הוא מציב אתגר מאוד רציני מול המתבונן, מול הלומד, את הנושא של דבקות. הרי לכאורה, כל דבר שאני עושה לפי רצון השם, אני דבק בו. האם אני חייב להיות דווקא איש שמבין בתורת הנסתר או לא? אתן לכם דוגמה. אני עכשיו פוגש מלך, אדם חשוב, שאני גם מכיר אותו, ואני ניגש אליו ולוחץ לו יד לשלום. מה קרה באותו רגע? המגע שלי בו יצר סוג של דבקות. גם אם אני עכשיו הוא אחי, דוד שלי, קרוב משפחה שלי, ואני נותן לו חיבוק, אז חיבקתי אותו? לא חיבקתי אותו, חיבקתי את הבגדים שלו. כי זה מה שבא במגע הראשוני איתי, זה הבגדים שלו. אבל ברגע שחיבקתי אותו, הבגדים מהווים מה? המקום שבו אני, הבגדים שלי, נדבקים עם הבגדים שלו. ואם זה לבוש עלינו, אז אנחנו מקבלים כזה, מה שנקרא, אווירה. כן, זה מין משהו כזה, המשכיות של הדבקות הזאת. ואלה, כשאנחנו מבינים על תורת הנסתר, אנחנו צריכים להבין, ואנחנו רואים את זה ביום יום, באין ספור הופעות, רק אנחנו לא קולטים את כל ההופעות, לכן אנחנו בהלכה יודעים שכאשר אדם מברך ואומר ברוך אתה שם, שם הוויה, אז הוא צריך בדעתו ומחשבתו לכוון, כך כתוב בשולחן ערוך, ואני הולך רק על מה שנקרא ההלכה, שאדם שהוא מזכיר שם השם, שם הוויה, צריך להבין בראש, לכוון דעתו, שמה זה שם הוויה, היה הווה ויהיה. זה למעשה בשם י' וה' ו' וה', תסתכלו, כל המילים נמצאות, היה, הווה ויהיה. הכל נמצא באותיות האלה, של ארבע האותיות האלה. ממשיך השולחן ערוך ואומר שאדם מזכיר שם, שהוא שם אלוהים, בברכה, כן? מה זה? מה? זה מידת הדין. אמרנו כבר שמידת הדין זה לא דווקא דבר רע, לפעמים דווקא דבר טוב. אם למשל יש עכשיו בקבוק שיש בו חור ונשפך המיץ, כן? אז אם אני אתן למיץ לזרום, אני גורם להפסד. ברגע שאני סוגר את החור, אני צמצמתי את האפשרות שהזרימה, לכאורה, יבואו כל יושבי האזור שבו המיץ עכשיו נשפך, למשל אם זה היה על האדמה, ויגישו נגדי תלונה בבית הדין הגבוה בהאג, למה אני מנעתי מהם מים ושתייה? הצמחים שם יבואו ויגישו תלונה? לא. נכון שאני מגיש עכשיו צמצום, אני מצמצם את האופציה, אבל יש נזק, אני מצמצם. כלומר, מידת הדין היא לא תמיד דבר רע, כן? אלא היא גם דבר טוב. תלוי כל דבר לגופו, אומר השולחן ערוך שאדם הוא מזכיר שם אלוהים, הוא צריך לומר, לא לומר את השם, ובדעת שלו, במחשבות שלו, לחשוב על תקיף, בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. ואחר כך אנחנו אומרים, מה? זהו, נגמר. כלומר, יש לנו דוגמה, אדם אומר, ברוך אתה השם, אלוהינו, זה מה שהוא צריך לחשוב. אבל יש עוד שם. יש שם שנקרא שין דלת יוד, יש שם שנקרא צבאות, יש אל, יש כל מיני שמות, יש שבעה שמות שלא נמחקים, ועוד כל מיני המון המון תופעות וגילויים של שמות. למעשה, כשאני מתבונן על השמות האלה, מה אומרים לי השמות האלה? מה ההבדלים? למה צריך להיות הבדל? בין שם הוויה לשם הדמות. א', ד', נ', י', זה אדון הכל. Okay? למה צריך פתאום לשנות משם הוויה לשם הדמות? מה פתאום צריך להשתנות משם אלוהים לשם הוויה? למה בספר בראשית, בפרק הראשון, יש רק ויאמר אלוהים, ויאמר אלוהים, ויאמר אלוהים, בפרק ב', פתאום ויעץ השם אלוהים. מה קרה? למה צריך לצרף? ידוע, כן, הפרשנים מדברים. אבל כל תופעה כזו, כל שינוי כזו, זה מלמד משהו. מה זה מלמד? מלמד, כמו שדיברנו מקודם, על החיבוק עם אותו איש חשוב בו, סתם אפילו בן אדם, חבר. כלומר, על מנת להתאפק בו, אני צריך ליצור מגע. על מנת ליצור מגע, אני מוגע רק בדברים החיצוניים. של הקדוש ברוך הוא זה בוודאי על אחת כמה וכמה שזה יכול לגעת רק בדברים החיצוניים. מה פירוש דברים החיצוניים? רק מה שאנחנו מסוגלים להבין. ולמה? כי הקדוש ברוך הוא אין סוף. אתה לא יכול לכלול אין סוף. אתה לא מבין את המושג אין סוף. אתה לא יכול להתאבק בקדוש ברוך הוא באופן שאתה אומר, כמו שלמדנו עד היום, אומר הרב, שהמידות, כן, כמו שכתוב בגמרא, מה הוא רחום, אתה רחום, מה זה הרחום אצלו? זה רחמים אינסופיים. אנחנו לא מסוגלים לתת את זה. אם הקדוש ברוך הוא עושה חסד, זה חסד אינסופי. אני לא יכול לתת חסד אינסופי. כי אני לא מבין מה זה. ממילא כשאנחנו מדברים על דבקות בשם, דרך מידות, דרך הנהגות, דרך הרגלים, נכונים, חיוביים, שנעשים על פי גדרי התורה והמצווה, זה רק באופן שאני מסוגל לגעת. כלומר, אם אני בא בתביעה לאדם, או בטעות, או נותן לאדם לחשוב שדבקות בשם, זה אם אני אהיה איש חסד גדול, אני אדבק בשם, זה לא מדויק. נכון, אתה דבק בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא כל ההנהגה, כי אתה אדם והוא אין סוף. אז הרב על מנת להציל לנו קצת הבנה בתחום הזה שלא נתבלבל, הוא עושה לנו סיור מודרך, בנושא הזה וזה בדבקות בתורת הנסתר. מה הכוונה? תראו לעצמכם שיש לנו וילון גדול שמכסה משהו אחריו. ובוילון יש חור. גודל החור כגודל העין. וכל אחד יכול לבוא ולשים עין אחת. לא שתי עיניים, עין אחת. ברגע שאני שם עין אחת, אוטומטית, מיידית, אני מצמצם את שדה הראייה שלי. כי אין לי שתיים. הדבר הנוסף, אני יכול לראות רק לעין שהעין שלי יכולה לנוע. היא מוגבל. אבל מה שאני קולט, אני קולט, והרבה אני לא קולט. וגם מה שאני קולט, זה רק מה שנמצא מול החור, בזוויות של שדה הראייה המוגבלות של החור שעשו למעני בבילון. האם זו מגמה נמוכה? לא, כי גם זה מה שאתה רואה הוא אין סוף, חלק מן האין סוף. כלומר, אפשר להגיע למדרגות, למעלות, תפיסות של ראייה מאוד גבוהות, אבל צריך לדעת שזה מוגבל. לכן אומר הרב, זה כמו משל שהבאנו בחיבוק עם אדם קרוב. אתה לא מחבק אותו, אתה מחבק את בגדיו. יש רק מקרה אחד שבו יש חיבוק מלא, שזה בסבב בראשית במצווה הידועה. אבל זה לא כל הזמן. זה לזמן נתון, קצר וזהו. ממילא, אומר הרב שצריכים להבין ותסתכלו בפסקה א', אני חוזר עליה כדי פשוט להחזיר אותנו למבט היותר מדויק, אומר הרב, דבקות מלמדת היא לנו החוכמה האלוהית את המידות. איזה מידות? את הספירות האלוהיות, כמו מה שאנחנו בשיעור הקודם אמרנו, זה מה שמכונה אצל המקובלים, אצל עדות המזרח זה הרבה יותר מוכר, בחסידות זה יותר מוכר, מי שלא נמצא במגזרים הללו מבחינת לימודי רוח ותורה, אז הוא לא כל כך מכיר את זה, הוא שומע את זה אולי פה ושם. זה העשר ספירות שהן מכונות מכתר ועד מלכות, כלומר כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. כלומר עשר ספירות, שאמרנו שהספירות זה דבר שהוא כמו ספר, ספר, סיפור, זוכים, דיברנו על זה בשיעור הקודם, שזה דבר יקר, ספיר, כן, ואמרנו זה הנהגות. למשל, דוגמה, אברהם אבינו איש חסד, יצחק, גבורה, יש שיר כזה, אפילו נורא יפה, כן? אם ככה, אנחנו רואים שאומר לנו הרב שהמידות הללו הן באות לתת לנו ידיעה, לימוד, הדרכה, של, כדי לדעת שבמילותיו של הקדוש ברוך הוא אנו צריכים להידבק. אוקיי, לפי זה, לפי דברי הרב בהקדמה הזו, ככה כל אדם שהוא דבק במידת החסד אתיופי, הגיע לשלמות האלוהית, הגיע לשלמות הגבוהה ביותר, הוא עוצה חסד. זה נכון? אומר הרב, בואו נעצור ובואו נתבונן. וזה בפסקה הבאה שאנחנו מתחילים אותה היום, פסקה ב'. אם אין אנו מכירים שכל עיקר הצורך לתלמודם של השמות, של המידות ושל הספירות, וכדי שנדע שאנו צריכים להידבק במידותיו של מקום, ושאנו יכולים להידבק בהם, ושאין אנו יכולים להידבק בגבורה של מעלה, ולא השאיפה למידותיו, אם אין אור זה פרוס לפנינו, אין אנו מכירים כלל את כל התוכן של חוכמת המידות, של יסוד הספירות והאצילות של הנושא היסודי שמעשה מרכבה. או וואו, איזה מילים. חבר'ה, באמת, לא פשוטות בכלל. קשה להבין. אני אשתדל להסביר, אני מקווה שאני לא מטעה. תראו. יש תפיסה רווחת בציבור, ואני מכיר אותה מקרוב. אנשים חושבים שאני מבין בזה משהו, אבל לא מבין כלום. אבל בגלל זה הם באים אליי, ואז אני שומע את האווירה הרווחת. אתה מחפש משהו, אומרים לך, מה הבעיה? תזכיר שם. אתה רוצה איזה משהו, אומרים לך, טוב, אתה יכול לעשות פה איזה משהו עם איזה מלאך? זה תפיסה כזו, כן? גישה כזו שכאילו הספירות, השמות, הם, איך אומרים, מטבעות עוברות לסוחר. זה לשימושך. הרי הוא ברא את העולם לשימושו של האדם, לא? אז זה דבר באמת מאוד מושלם, מאוד גבוה, מאוד ערכי, מאוד עם הרבה הרבה אנרגיה אלוהית, אז קדימה, אפשר להשתמש. אתה במהל לזה מקום, מה הבעיה? קפיצת הדרך. לא ירד גשם, מה הבעיה? תזכיר שם, ירד גשם. תפיסה כזו שיש איפשהו בציבור. וקוראים בזה הקבלה המעשית. והקבלה המעשית היא באה לידי ביטוי בכל מיני צורות. כן? קמאות זה שימוש בקבלה מעשית. סגולות, זה, אם אין, יש שמות שם, זה שימוש בקבלה מעשית. לא? יש כל מיני אנשים שנמשכים אחר הדבר הזה, כמו דבורים אל הדבש, וחושבים שזה דבר שהוא של יום יום, שזה מותר, וזה חתחילה, וכך צריך להיות. אומר הרב, זה פספוס של הכוונה. זה הבנה לא נכונה של תורת הסוד. כל תורת הסוד, בטעות אנשים חושבים, שעניינה זה ללמד אותנו את מבנה העולמות העליונים. וזו טעות. אז אם מישהו יודע בדיוק איך נראים עולמות כאלה ואחרים, אתמול זה שהחבר שלי, ככה, החברותה שלי שלימד אותי אתמול, אמר לי שיש כל ארבע עולמות, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, וכל אחד מהם זה כנגד אות בשם השם. הצילות זה כנגד, או מרומז כאילו, באות יוד, ולמה האות יוד? כי הצילות זה כל כך כל כך גבוה, אז זה קטן, רואים את זה קטן, האות יוד היא קטנה, כי כשאנחנו מסתכלים על מעלה לשמיים למשל, ומסתכלים על כוכבים, ככל שהכוכב הוא רחוק יותר, הוא קטן יותר, ככל שהוא גבוה יותר, הוא פחות אנחנו מרגישים אותו, אז זה הצילות, ואחר כך יש אות הריש בשם השם, בשני ה', אז הראשונה זה עולם בריאה, ואחר כך יש וב שזה עולם יצירה, ואחר כך בסוף יש עוד פעם שזה עולם עשייה. הוא מבין, אני לא כל כך הבנתי, אז הוא הסביר לי שיש בגלל עוד כל מיני ממדים. למשל דוגמה, כשאני מסתכל עכשיו על ראש של בן אדם, אז אני רואה, אני קורא לזה גולגולת, כן, יש גולגולת, אבל בגולגולת זה לא רק הגולגולת, בגולגולת של האדם, ברוך השם, תודה לאל, אני אברך את כולם, שכולם יהיה להם כאלה, יש לנו שבע חורים, תודה לאל, ברוך השם. וירצון שלכל מי שיוולד יהיו שבע חורים בראש, שני אוזניים, שני נחיריים, שני עיניים, ופה, ברוך השם, הכל בסדר.
עין וחור.
מי שחצר לו חור, זה בעיה. אז הוא אומר שגם ככה, הוא הסביר לי שבעולמות, אני מסתכל על גולגולת, אני קורא גולגולת, אני רואה פנים, אבל הפנים זה לא פנים. וזהו, יש את זה כמה פרטים בפנים, בתוך הפנים, יש מבנה מסוים, שזה ככה הולך וגדל, טוב, ברוך השם, הוא תמיד חכם, אני לא. אז ממילא, אומר הרב, כשאני מסתכל על הדברים האלו, המטרה של תורת הנסתר זה לא למד אותך שכך זה נראה. זה לא העניין. זה לא המהות הפנימית של תורת הנסתר. תורת הנסתר שהיא באה ומלמדת את צורת המבנים הרוחניים שיש בבריאה הרוחנית של העולם, זה רק כלי. לכן הוא הראה לי, יש סבא שכתב הרב אשלג, היה איש ידוע ומקובל אמיתי, זכר צדיק לברכה, שמקום השבוע היה בבני ברק, בנו ומחליפו, לאחר פטירתו היה רב ריבר, הרב יהודה אשלג, אם אני לא טועה, וראש הישיבה שלנו, הרב רחמיאל וייס, שליטה, הוא היה לומד אצלו. שמעתי מאדם נאמן, שכשהרב יהודה אשלג היה צריך מסיבה כזו או אחרת לנסוע או לא להגיע לשיעור, הוא היה בקש מהרב וייס, ראש הישיבה שלנו, להחליף אותו ולהעביר את השיעור. רק ככה בהערת אגב, שתבינו מי מסתובב כזה. מילה, הוא כותב, אביו של הרב יהודה אשלג, הרב אשלג, כמו שכתב פירוש על כל ספר הזוהר, עוד ספרים בקבלה, הוא, בשיטה שלו, במבנה של ההסבר שלו על ספר הזוהר, ככה הבחור, זאת אומרת, הוא אמר לי אתמול, הרעיון של כל המבינים הרוחניים שאנחנו לומדים, שמובעים בספר הזוהר בכתבי הארי, יש להם מטרה אחת. המטרה המרכזית שלהם היא לגרום לאדם שלומד ורואה את המורכבות של המורכבות של המורכבות של המורכבות עד אינסוף של כל המבנה של העולמות כולם, להגיע למדרגה הפשוטה הכתובה ברמב"ם. או שהנביא ישעיה אומר בצורה מאוד מאוד פשוטה. אומר הנביא ישעיה, שאו מרוב עיניכם וראו מי ברא אלה. מפתיע, נכון? זאת אומרת, אומר ישעיה הנביא, תרימו רגע את הראש, תפסיקו להסתכל כל הזמן רק על החלק התחתון שלכם, זה הבטן, ותתחילו רגע לחשוב למעלה, תריבו את הראש למעלה, ותראו איך כל תיאור בריאת העולם, בספר בראשית, מה השם היחידי שמופיע? שם אלוהים, נכון? אם אנחנו נסתכל על מה שהנביא אומר, אז אני אכתוב על הלוח, הנביא אומר דבר מאוד פשוט, אומר הנביא, שאו מרום עיניכם, וראו, מה אני צריך לראות? בואו נראה את ההמשך של הפסוק. מי ברא אלה? נכון? תתחילו את הפסוק הראשון בתורה. נו, מי שרוצה להגיד הכל? בראשית ברא אלוהים. אני עושה פה עכשיו פשוט העברה של המילים מצלע לצלע, מצד לצד. נגיד את המילה ברא, מעביר לפה. לוקח את זה מכאן, כי תפסתי לו את המקום, כן? ומעביר אותו לפה. תרימו את הראש למעלה, ותבינו, הכל ברא. זה מה שאומר הנביא, אתם לא מסתכלים.
אפשר ללמוד עוד דברים?
זה מה שלומדים מהפסוק הזה, כוונת הנביא, למעשה זה דברי השם בפי הנביא. אם אתמול ככה קצת עיינו בהקדשה של הנביא ישעיה לנבואה. אם בעילה כשאנחנו מדברים על הדברים האלה, אנחנו אומרים בצורה פשוטה ומפורשת, שאנחנו מדברים על מצב שבו כל ההשתלשלות של כל העולמות כולם, זה לא יוצא מן הכלל, הם באים לגרום לאדם להתפעל. לראות ולהגיד, איך אומרים? וואו. ומילה, האמונה שלהם הולכת וגדלה. אמונה כזו, כשאתה רואה את כל העוצמה והגודל הזה, מביאה אותך למה? לדבקות. זאת הדבקות. והיות וכל כך הרבה השתלשלויות והופעות יש באינסוף, היכולת שלי לגעת בכל המכלול, לא שהיא שואפת לאפס, היא בלתי אפשרית, כי אדם לא יכול לתפוס אינסופיות. ומילא, כשאני מדבר על הנהגות, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון, המטרה היא להביא את האדם להתפעל מעצם המידה הזו. כי באמת, אם אנחנו אנשים ישרים, אמיתיים וכנים, ואני חושב שאנחנו כאלה, אם נלך באופן ישר, לא מגיע לנו כלום. בחשבון האישי, הפרטי של האדם מול הבורא, מצבו באוברדרפט עמוק וחמור. ואם היינו הולכים רק על פי תפיסת העולם, שמה שיש לך זה מה שאתה אוכל, מה שבישלת, אם זה אתה צריך להיות שבע, המצב היה עגום ביותר. אז החסד של הקדוש ברוך הוא, רק זה שהאדם מתפקד ובריא וחי, כבר זה חסד אינסופי. נתתי רק דוגמה קטנה. כשאדם לא עלינו ולא עליכם, עוברים עליו איסורים, אם נלך לפי אמות מידה של אחד מול אחד, האיסורים שלו עכשיו, איך אומרים? זה באיזי. זה ברחמים. כי אם היה איסורים שלא ברחמים, זה נראה אחרת לגמרי, הרבה יותר קשה. כלומר, גם הדין מעורב עם חסד. זה אם אנחנו אנשים ישרים, כך הוא הסביר לי אתמול. ממילא אומר הרב שכל המידות הללו, הספירות, תורת הקבלה, תורת הנסתר, בא ללמד אותנו, אני מסתכל עכשיו שוב פעם בדברי הרב, כדי שנדע שאנחנו צריכים להידבק במידותיו של המקום, מצד אחד, אנחנו יכולים להידבק בהם, אבל לא בגבורה של מעלה, אנחנו לא מסוגלים להידבק באופן המלא המוחלט של האינסופיות. אם האדם ניגש, וזה פה אני חושב נקודת הברזל, שקשורה לעבודת המידות. אומר הרב, אם אדם ניגש לעבודת המידות, אם אדם רוצה לשפר, לקדם, להתפתח, לייעל, לנקות את המידות שלו, את ההנהגות שלו, על מנת להידבק בשם, הוא חושב שככל שהוא יותר ויותר ירבה בהנהגה הטובה והחיובית, זו הסיבה המרכזית של כל העניינים הפנימיים על פי שמות השם וכל מה שיש לפי הסוד, הוא פספס. ותראו עכשיו את המשפט הבא. כלומר, אני אקדים, אם האדם יכול וחייב להידבק בשם, ויכול להידבק בשם, מתוך תובנה שמה? שחוכמת הידיעה שהיא שלו נדע, זה החוכמה האמיתית של הידיעה. החוכמה האמיתית של הידיעה שאני לא יודע. ככל שאדם יותר ויותר מעמיק ומרחבי הידע שלו והסרט שלו בתורת הנסתר, ככה אני מכיר מהחמודה שלי, הוא אומר כל הזמן אני לא יודע. והוא יכול לדבר שעות בשיעורים מרתקים, להסביר את כל מה שקורה בכתבי רבנו ארי, אני חושב שהוא לא יודע אותם בעל פה כמעט. בקי עצוב, שנים, הוא מעל 20 שנה בתור הדבר הזה. בן, אומר, תשמע, אני לא יודע, הכל בגדר אפשר, זה יכול להיות, נראה לי, כי באמת אי אפשר לדעת באמת ב-100%. כי זה גדול עליהם. לכן אומר הרב, אם אין גישה כזו כשאני הולך לעבודת מידות, ואני הולך לתקן ולשפר, ולקדם ולייעל, ולנקות את החצר האחורית שלי, מתוך ידיעה שמה שאני עושה זה דבר הנכון והמחויב, אבל האורות שאני מקבל והדבקות שאני מקבל הם רק בצד של הביגוד, הבגד שאני מחבק. אני לא יכול לגעת באורן סוף עצמו. לכן אומר הרב, תסתכלו בשלוש שורות האחרונות בספרים שיש ברובם. אם אין אור זה פרוס לפנינו. איזה אור? איזה אור? שאנחנו לא מבינים את כל התהליך הזה, שבו הקדוש ברוך הוא מעציל, נותן לעולמות כולם מצד זה שהוא ברא אותם, אם אנחנו לא מבינים את זה, אין אנו מכירים כלל את כל התוכן של חוכמת המידות, כוונה למידות האלוהיות, מהו רחום, אף אתה רחום, של יסוד הספירות והאצילות של הנושא היסודי של מעשה מרכבה. במילים אחרות אנחנו לא מבינים מה זה תורת הסוד בכלל. כי הכל מצד טעות. יש פה טעות יסודית. אם כן, למנת שאנחנו לא נטעה ולא נתבלבל, צריכים להבין שגם אם אנחנו לא מבינים שום דבר בתורת הנסתר, ברוך השם, תודה לאל, אני לא מבין כלום שם, הדרך הנוספת לבוא ולהתקרב אל השם ולהתדבק בשם היא דרך מה? הבגדים. כל שם ושם שאנחנו רואים בספרים, במקרא, בנביאים, בכתובים ובכל מיני בברכות, בתפילות, כל שם ושם שם הוא מבנה חלק מהבגד. כי אם אני, איך הוא נשמע לי? כן. אם אני כותב שם הוויה, כמה אותיות זה? 4. זאת אומרת שלקחתי את כל הכוח הרוחני של הקדוש ברוך הוא כביכול, והכנסתי אותו לתוך מה? 4 אותיות. כלומר צמצמתי, הקטנתי. אם יש בית מקדש, שואלים בדרך רחבים, איך יכול להיות, אומרת הגמרא, שאני בונה לך, אומר שלמה המלך, כן? בונה בהר הבית ויש קודש הקודשים, מקום כזה קטן יחסית, כן? שם כל הכל ברוך הוא נמצא, מקום השראת שכינה, נו באמת. אלא הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו כביכול. אבל באמת, באמת, זה לא הוא. אלא זה משהו ממנו שהוא נכנס לתוך הארבע אותיות של שם הוויה. שם אלוקים, זה 5 אותיות. כבר זה עוד איזה צורה של עוד גילום. אם אנחנו מבינים שכל השמות שאנחנו רואים, וכל מי שאנחנו שומעים על תורת הנסתר, שזה דרך להתרומם ולהתעלות, לא להיבהל, לא כולם מבינים בזה. ברוך השם, יש אנשים שזכו במבינים, רוב האנשים קשה להם. זה צריך שכל חריף. צריך מצב נפשי, מבוסס, תקוע, איך אומרים, סולם, לא מוצב ארצה, תקוע בארצה. כי אחרת אתה בסכנת נפשות, אתה מתחיל לדמיין. אתה מתחיל לדמיין, אתה מגיע גם בסוף לכפירה. יכול להיות, לא חייב להיות, אבל יכול להיות. צריך להיות מאוזן, צריך להיות בקרקע עמוק, לא להיבלבל. ולא אומר הרב, צריך לדעת שאנחנו מוגבלים במה שאנחנו מסתכלים ולומדים דרך עבודת המידות ששורשם בעיקרם כמו של כל העולם. בתורת הנסתר, גם אם אנחנו נדע את כל תורת הנסתר, אנחנו נדע רק את מה? את הצד הגלוי אלינו שאנחנו יכולים בשכלנו להגיע, ואנחנו לעולם לא נגיע לאין סוף. לעולם לא נתפוס בו, רק מעט שבמעט. זה אולי מזכיר מה שפעם שמעתי מהחברותא שלי, שיהיה בריא, שהוא אומר שכל תורת הקבלה, כל תורתו של רבנו הארי עוסקת, כלומר מושתתת, היסוד, השורש, הגזע, כן, שממנו הכל מתפתח, על הארבע אותיות של המילה בצלם.
צלם.
לא, לא, רק על זה, בצלם. והוא אומר שנורא מעניין, שכן, כהמשך של זה, לשם הוויה. זה כל הספרים של רבנו הארי, סביב זה. נכון שבזה יוצא גם זה וזה וזה כאין סוף. אבל זהו, זה השורש. שם הוויה, שזה היה עובד יהיה, ובצלם. זה כל תורת הסוד. אבל כבר אמרנו אתמול בין השיעור, שהמושג בצלם בא במילה צל. נכון? זוכרים? וכשאני מסתכל ומתבונן על צל של מישהו, אני אפילו לא מזהה מזה. כי זה גוש, משהו כזה, דמיון של בן אדם. אבל אתה לא באמת תיאור מושלם של האדם. כך, אנחנו כשמדברים על מידות ותיקון המידות, אומר הרב, אנחנו מחויבים ויכולים. מהו רחום? כן, גם אתה רחום. מהו חנון? כן, אתה חייב להיות חנון. מהו חסד? אתה חייב להיות חסד. אבל אתה צריך לדעת. איך אומרים? לא לעוף על עצמך. כי אם תעוף על עצמך, אתה תחשוב שאתה עושה חסד, ואתה עושה דברים נוראיים. כמו הדוגמאות שהבאנו בשיעור אחר. אני ינתק אדם ממכשיר הנשמה כי הוא סובל, וזה מעשה חסד, לכאורה.
כי הוא סובל.
אז מה? אתה לא הורג אותו.
הוא רוצה למות.
הוא רוצה, טוב. אז הוא רוצה. אז הוא יכול לרצות.
אתה
רואה בן אדם שאתה רואה. אתה לא... יפה. אתה אסור לך כי אתה רוצה.
לך זה קשה גם.
בסדר, רחב לך ככה פתקוף. תלגיד, אל תבוא לבקר. אין לך רשות להרוג אותו.
הוא
מבקש. וגם הוא מבקש. ואם הוא יבקש ממך, בוא ידידי היקר, קרובי החמוד, בוא נעלה רגע לגעת, דחוף אותי למטה. ככה אני רוצה. אתה תדחוף?
לא.
לא, סליחה, אני רוצה...
הוא רוצה לדבר על מצב...
לא קשור, אני...
הוא מחובר למכונת הנשמה, והוא במילא עומד למות מתישהו, אבל הוא מבקש לנתק אותו עכשיו, כי הוא סובל מזה עכשיו.
יש לי בשבילך בשורה. אני עומד למות מתישהו. סגור, חתום. אתה מוכן לזרז לי?
לא.
יפה, תודה.
אתה סובל?
לא, סליחה, כן, אני סובל, אני סובל.
מחלה קשה?
לא, כן, נפשית.
כאבים?
נפשית. זרוק אותי מהגל, אני מבקש.
אבל זה לא...
זה כבר לא, אתה מתחיל להתפתח. לא, 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 זה אותו דבר. גם אדם שסובל ייסורים, אסור לנו לזרז את מיטתו, גם אם הוא מבקש, בוכה, מתחנן. זה לא חסד, זה רשעות, זה רצח. ולא, אם אנחנו נתבונן נכון על הדברים, נבין שחובתם מצד אחד להידבק בשם מצד גודל מעשיו הבאות לידי תיאור בספרות יהודית אותנטית מקורית במסורת, עם כל זה, זה צריך להביא אותנו רק להתפעל, רק להגיד מתי יגיעו מעשיי, לשאוף לשם, להגיע למקסימום שאני במוגבלות שלי יכול. אבל לדעת שאני מוגבל. אדם שהולך לרכוש דירה או רכב בהלוואה, זה נהוג היום לעשות דברים כאלה, אז נכון שההנאה היא מיידית. הוא נוסע ברכב החדש, אבל כל שריטה שם צובטת לו בלב. גם אם זה היה כתב שלו זה היה צובט בלב. ופה זה צביטה כפולה. כי עכשיו גם צריך לתקן וגם עוד לשלם. אדם שקונה דירה עם משכנתה, זה טוב וזה יפה וטוב וחשוב שיהיה לו בית. דרך אגב, מנהג, רק מנהג ישראלי, בעולם זה לא קיים. זוגות צעירים בעולם, גם אם בסחירות. עד שמתארגנים, 20 שנה, 20 שנה. רק בארץ ישראל, הקדושה ברוך השם, כל זוג צעיר חייב שלא בא. טוב, אשרי ישראל. אני לא לכולם יהיה. אבל אחר כך 20 שנה, כל חודש משלם. כל חודש. גם סחירות הוא משלם, נכון. אבל לפעמים יש פערים גדולים מאוד בין מה שאתה משלם משכנתא לסחירות. זה תלוי, איפה אתה רוצה לגור? אתה שלא מאוזן במילותיו. והדרך היא דרך אותו חור קטן בגילות שהזכרנו. להתבונן, לראות בגדלות השם. מצד שני להבין שאני יכול להגיע במדרגות גבוהות מאוד. בעין אחת שאני רואה. אבל זו רק עין אחת. ולמה זה טוב להבין את זה כך, כך פחות נראה לי? כי כשאני אומר לבן אדם שהוא צריך להיות איש חסד אין סופי, לאן אני מביא אותו? להפסקת עשיית חסד. כי כל הזמן הוא יעשה, יגידו לו, זה לא מספיק, זה לא מספיק, זה לא מספיק, זה אין סוף.
או שהוא ישתגע.
או שהוא ישתגע. או שירים ידיים. כאשר אין לדבר גבול, כאשר אין לדבר מסוים הגדרה, מה קורה לבן אדם שמסולד שם? מאבד כיוון. הוא לא יודע לאן. לכן, ספירות בא מהמילה מספר. מספר הוא מוגדר. לכן מידות זה שם כולל לדבר מה? מוגדר. כי אם לא נגדיר אותם, לא נעשה כלום. כי לא נדע אף פעם אם התחלנו או לא התחלנו, אם הגענו או לא הגענו. אני אסיים בדברי הרב, מה שהרב אמר בסוף הפסקה, פסקה בית, אם אין אור זה, תרוס לפנינו. כלומר, אם האור האלוהי הזה, הרוחני הזה, של יסוד הספירות והעצינות, כלומר, אנחנו לא מבינים את מבחינתנו, את כל התהליך של ההצלת הרוחניות של הקדוש ברוך הוא כלפי הנבראים, כפי שזה מתואר בתורת הסוד, בריאת העולמות, השתלשלות העולמות, איך עולמות עליונים הופכים להיות עולמות תחתונים, הרי פעם הכל היה רק רוחני, אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו לא מתרגמים נכון את המידות האלוהיות, כמו שהזכרנו בגמרא, מהו רחום, מה זה רחום אלוהי. ולא מסוגלים לפוס להשוואה למידות אנושיות. זה לא הולך ביחד. אי אפשר להתאים, אי אפשר לייחס, אי אפשר לדמות. לכן אנחנו לא מכירים תחום מרכזי בתורת הסוד, שעניינה לבאר איך העולם כולו, על כל המורכבות שבו, איך כל עניינו לשמש מה? מקום השראת שכינה. אז על מנת לסייע, ואני גמרתי אתמול את המשפט הזה, ואני שאלתי את החברותה שלי, אמרתי, אז אני לא מבין, תסביר לי קצת מה הכוונה. אז הוא הסביר, ואני ככה אשתדל לדייק בדבריו. כאשר אני עוד כמה דקות. כאשר אני משתמש במכשיר, באופן הרגיל, הטוב, הנכון, אני לא מקלקל אותו, ואין דוגמה. יש בבית מיקרוגל. היום מיקרוגלים, לא המכניים שיש כפתור עם מספרים, הדיגיטליים. יש שם הרבה מאוד תוכניות. אמר לי פעם מישהו שיכול לאפות שם. להפשיר, לאפות, לתגן, תנו, בקיצור. עכשיו, יש בן אדם שקונה כזה, נו, מיקרוגל. והוא משתמש במה? רק שהוא מוציא מהפריזר מה שהוא רוצה להפשיר אותו, אז זה הדבר הכי שהוא עושה. זה בסדר, אין שום בעיה, הוא עושה את זה כמו שצריך.
זה מסרטן.
טוב, והוא עושה בדיקות שהכל בסדר. והכל בסדר. והוא שם את האוכל שמחמם בתוך כלים מגינים. הכל בסדר. והוא רק משתמש בכפתור אחד. למעשה, כל המיקרוגל הזה, הוא לא בא לידי ביטוי.
סודור,
אבל... בסדר, אבל כל מה שהוא יכול לעשות...
הוא לא צריך.
לא, לא. אם הוא היה יודע, הוא היה משתמש. זאת אומרת שבאמת, תקנה לך מיקרוגל מכני שרק מפשיר וזהו, למה להוציא יותר כסף? אם אין לך שום כוונה או רצון ללמוד ולדעת איך אני משתמש בכל הטכניקות וכל היכולות של המכשיר, התקנה מכשיר שמתאים לשאיפות שלך. ממילא האדם הזה מחזיק בבית מכשיר שלא בא לידי מיצוי. יאו. אוקיי? וחבל. אם אנחנו לא מבינים את כל המבנה שבריאת העולם והמשמעות שכל מה שקורה פה בעולם הזה, כאן בעולם הנמוך שלנו, עולם העשייה, אם אנחנו לא מבינים שכל דבר וכל תנועה וכל אמירה וכל שיחה וכל תנועה היא משפיעה והיא משנה והיא גורמת ומפעילה כוחות רוחניים, פספסנו את העניין. אם אנחנו לא מבינים שמידות והרגלים והתנהגות של בן אדם בחיי היום יום שלו משפיעים לא רק על סביבתו, לא רק עליו, אלא גם על מקומות דברים שאנחנו לא מבינים מה הם, עולמות נסתרים מעינינו, פספסנו את העניין. לא מצינו את המכשיר שנקרא העולם הזה. ועל מנת שנסיים במשפט הזה, ניתן את הדוגמה הטובה ביותר. אדם שנכנס להתקלח לאירוע, לשבת, אם הוא מקלח רק את הראש ומתלבש, אנחנו אומרים שמשהו שם ישתבש. אדם שנכנס למקלחת להתקלח, רוחץ את כל גופו מסערות ראשו ועד רגליו, ועד הציפורניים של הרגליים. אחרת, מה קורה? כשאנחנו מסתכלים על העולמות, בריאת העולמות, על המידות, להנהגה, להתנהגות שלנו, זה צריך להיות מכף רגל ועד ראש. מלמטה עד למעלה. על כל הפרטים. ולהבין שאנחנו חייבים לשאוף להגיע לשלמות המקסימלית שאנחנו יכולים ואנחנו יכולים, זה מה שאומר הרב. אבל יכולים במוגבלות, לא באופן אינסוף. אם אנחנו מבינים את זה, יופי. אז הבריאה באה לידי תכליתה, שהבנו מה מטרתה. מטרתה להביא אותנו לדבקות בשם. יהי רצון שנדבק בקדוש ברוך הוא בשמחה ובאהבה.